היי, עידן וייצנר, יקירי, זמר ויוצר, מפתח ערכת המלחין הצעיר בקורס הדיגיטלי ללימוד מוזיקה לילדים, וצלם וידאו לעסקים. אהלן, אהלן יקירי. עכשיו, הדילמה שאתה ביקשת לדבר עליה, קשורה לא לחלק של צילום וידאו לעסקים, אלא לערכה דיגיטלית מהממת, לא רק דיגיטלית, יש לה עוד מרכיבים, ערכה מהממת שנקראת ערכת המלחין הצעיר, נכון?
נכון.
אני רוצה שתספר לי במילים שלך, בכמה מילים על הערכה הזו, כאילו מה זה ומי זה.
אוקיי, אז הערכה היא בעצם ערכה, זה בעצם שילוב של ערכה שמגיעה עד הבית עם קורס דיגיטלי. בעצם זה משהו שנבע מתוך החוגים שלי, היו לי חוגי מוזיקה לילדים במשך כמה שנים, וחוויתי הרבה מאוד קשיים של הרבה מאוד הורים להביא את הילד לחוג בגילאים האלו, יש עוד אחים ויש עוד ככה זה, ולפעמים הילד פחות מתאימה לו קונסטלציה של החוג, אבל הוא מאוד מאוד אוהב מוזיקה, וההורים רוצים לקבל כלים איך לפתח את זה. עוד חוויה נוספת שהייתה לי ככה עם הייצור של הערכה, זה שיש לי ילדים קטנטנים היום, מחר הם בני 3, תאומים.
או,
כן.
כן.
וכחלק מהתהליך שלי כהורה מוזיקאי וכמורה למוזיקה, חקרתי הרבה איך ילדים מפתחים שמיעה מוזיקלית מגיל צעיר, ומהם הדברים שחשוב לחשוף אותם אליהם, כי בעצם מוזיקה זה שפה. ואז הערכה בעצם נולדה משתי החוויות האלה, מהחוגי המוזיקה, משיטות שפיתחתי שם עם הילדים.
איזה גילאים עבדת בחוגי מוזיקה?
גילאי, שם היה אפילו קצת יותר קטנים, הערכה גילאי 2.5 עד 6-7. אבל זה בעיקר גילאי 3 עד 6, והערכה מיועדת לגילאי 3 עד 6. היום בהתחלה יעדתי אותה לגילאי 3 עד 8, אבל ככה מהפידבקים של אנשים, אז הבנתי שגם הבחירות של השירים שנעשו הם יותר לקטנטנים. והערכה בעצם מלמדת את הילד תווים על ידי שמיעה של שירים, כשבכל שיר בעצם הוא שומע גם את המילים של השיר וגם את התווים שלו, ואז משם בעצם מהשמיעה, מה שנקרא כביכול פסיבית, שאתה משמיע לו את זה דרך הקורס הדיגיטלי, הוא בעצם בוחר את השירים שהוא אוהב ולומד לנגן אותם ביחד עם ההורה.
אוקיי, אני רוצה להבין רגע. בעצם מה שקורה עם הערכה, הילד לומד, הוא שומע שירים מסוימים שאני מניחה שמותאמים לגיל שלו, נכון?
כן, שומע ורואה.
שומע ורואה שירים שמותאמים לגיל שלו. דרך זה הוא לומד תווים, ואחרי זה הוא בוחר מה הוא אוהב, והוא לומד לנגן את אותם שירים.
נכון.
הוא לומד לנגן אותם בכל הכלים, באיזה כלי, בקסילופון?
לא, הוא לומד לנגן את זה בקסילופון, שבעצם הערכה מורכבת משיטה פשוט ללמוד את זה דרך צבעים, התו הכחול או התו דו, התו הצהוב ורוד, ויש שם כרטיסיות שממחישות איזה סדר של קלפים צריך לעשות בשביל להגיע לאותו שיר.
אוקיי, עכשיו עשית את זה עם בחוגים פיזית, עשית את זה עם ילדים?
בטח.
עשית את זה פיזית בחוגים עם ילדים?
כן.
איך זה עבד?
עבד שמדהים, הילדים בני 3 לוקח שם יותר זמן. זאת אומרת, הילדים בני 3 אין שם ציפייה שהם ינגנו את זה ברצף, ואני גם ממליץ על זה בערכה, שהילדים בני 3, הם כאילו, את יודעת, מתחילים להיחשף לזה, כדי שקצת יותר מאוחר הם יצליחו ממש לנגן את זה ברצף. ילדים בני 4 כבר מנגנים את זה בקלות ברצף.
את מה הם מנגנים ברצף?
את השירים. את השירים, כן. כן, כן.
איך התנהל שיעור פיזית בחוגים, שבו אתה מלמד את הילדים את התווים באמצעות צבעים?
אוקיי, אז קודם כל זה נפתח בשיר פתיחה, מפגש, כאילו יש מפגש שיר פתיחה, שלום לכל הילדים, ואז אני שר להם תווים, והם חוזרים אחריי, נגיד שר דו רמי, והם אחריי, ככה אנחנו משחקים, ואז יש כל מיני משחקים בחוג, משחקי קצב, ועוד משחקים שגם נמצאים בערכה של עוד לפני שהם מנגנים, של זיהוי התווים, אני נגיד מנגן את זה שוטה, והם עוצמים עיניים וצריכים לנחש. אני מנגן איזה שוטה והם צריכים לאסוף את הקלף שאני ניגנתי. ואז אנחנו מגיעים בעצם לחלק שבו הם מנגנים במשך 10 דקות, כל פעם יש שיר אחר שאני מביא, ולרוב למשך כמה שיעורים אני נשאר עם אותו שיר. נגיד היום אנחנו לומדים את יונתן הקטן, ואז אני מדגים להם את השיר, והם מנגנים, אני שם להם את הקלפים בסדר הנכון, בטח לגילאים הקטנים יותר, בגילאים הגדולים יותר אחרי כמה שיעורים הם כבר יודעים לשים לעצמם והם מבקשים את זה.
אני אשאל אותך כמה שעות, סליחה אם אני נשמע שאני קוטעת אותך, אבל אני רוצה, אתה יודע, שיהיה לנו מאוד אפקטיבי, אז אם אני מזהה בתוך הדברים שאמרת משהו, קיבלתי תשובה מסוימת ואני רוצה להעמיק בהבנה אחרת. אוקיי, איך...
אני מנסה ילד... לענות מהרחבה כדי שיהיה מובן.
זה... כן, 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 זה גם עליה זה. איך הילדים, סלש ההורים שלהם, הגיבו בחוג הפיזי לתהליך שאתה עושה איתם?
אז אני אגיד שאחוז מאוד 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 קטן, יש ילדים שהבעיקר, נגיד יש ילדים קטנים בני שלוש עוד לא היו בשלים לזה, אבל זה ממש אחוז, 10% מהילדים. שאר 90% מהילדים וההורים מאוד מאוד מתרשמים מהשיטה, גם ההורים אגב מאוד מאוד נהנים, פתאום אומרים וואו, לא ידענו שזה כזה פשוט, כאילו פתאום
הם... אני מדברת על החוגים הפיזיים, לא הערכה.
כן, 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 הפיזיים. פתאום אומרים וואי, איזה כיף, גם אני כאילו פתאום לא יודע את התווים, והייתי בטוח זה ממש מסובך. לפעמים חוטפים את המקל מהקסילופון של הילד ומתחילים לנגן והופכים לילדים בעצמם. ומאוד מאוד בעיקר מתרשמים מהייחודיות של השיטה ומהיכולת שלי כמנחה בעצם מצד אחד להביא איזושהי מתודולוגיה מאוד ברורה, אבל מצד שני יש משהו מאוד רך ולא נוקשה ששונה הרבה פעמים מהרושם, את יודעת שיש על מורים למוזיקה או על כל התחום הזה.
כן, עכשיו עוד שאלה. כשההורים את החוגים הללו, אני יודעת שאנחנו מדברים על ערכה, אבל אני בכוונה, זה לא מקרי, אני מתעכבת על החוגים, כי אני מנסה משם להבין משהו מהותי. תודה רבה. כשההורים רשמו את הילדים לחוגים, למה הם רשמו, איך קראו לחוג?
חוגי המוזיקה לילדים.
חוגי מוזיקה לילדים. וזה היה במתנ"ס, מסגרת כלשהי?
בחללים שאני הזכרתי, זה היה בבית ספר פרטי שהזכרתי.
הם רשמו לך את זה ישירות, זה לא רשמו את הילדים לחוג של עידן.
נכון.
נכון. ואיך פרסמת את זה אז, את הפיזי?
עם פרסום ממומן ועם עמוד נחיתה.
זאת אומרת, פרסמת פרסום ממומן, חוגי, ומה פרסמת? חוגי מוזיקה לילדים, נכון?
אני אגיד לך בדיוק, כן, בחוגי המוזיקה לילדים, כתבתי נהנים להגיע לחוג, מחכים בכל שבוע מחדש, מפתחים את תחוש הקצב ולומדים איך לזהות
ולנגן. נהנים להגיע לחוג, מה עוד?
לומדים תווים בדרך חווייתית ויצירתית. מפתחים את
הביטחון שלהם. תביא בדרך חווייתית. מפתחים ביטחון, כן.
את היכולת לשחק בקבוצה. ולומדים להכיר סוגי מוזיקה שונים ונחשפים ליוצרים ומלחינים מתקופות שונות בהיסטוריה. זה משהו שפחות נמצא בערכה, אבל בחוגים הוא היה נוכח.
לא, אוקיי. אבל תן לי משפטים שאמרת קודם. נהנים להגיע לחוג, לומדים תווים בדרך חייתית, משהו הם מפתחים קצב או מה?
מפתחים את תחוש הקצב שלהם ולומדים איך לזהות ולנגן במקצבים שונים.
אוקיי, ובפרסומים, בפרסומים גם הפנית את זה לגילאי 3-6, נכון?
כן.
אוקיי, וכמה חוגים כאלה העברת?
היה לי בשלושה מוקדים, השנה היה לי בשלושה מוקדים בארץ, ובשנה הקודמת היה לי, כאילו שנתיים לפני זה היה לי בקרקור. העברתי אז בזה 7-8
קבוצה. וכמה ילדים היו בקבוצה?
בין 6-10.
אוקיי. כשהורים רשמו את הילדים לחוג, מה היה ממוצע שעות עד שפורשים מהחוג?
3/4 שעה.
לא, הרי זה חוג חודשי, נכון או משהו?
נכון, הממוצע עד שפורשים, אז היו ילדים שנשארו כל השנה, ממש, היה ברור שהם לא זה, בדרך כלל בתחילת השנה, הילדים שזה פחות התאים להם מכל מיני סיבות, בחודשיים שלושה הראשונים, כאילו הם פחות החזיקו, ואז אתה נשארתי עם גרעין של בדרך כלל באזור השישה עד סוף השנה במפגש.
אוקיי, וכמה עלו החוגים? כמה זה עלה חודשי או לפי מפגש?
חודשי זה עלה 260.
260, אוקיי. כשהורים התעניינו לרשום לחוג, מה היו הדילמות העיקריות שלהם או השאלות העיקריות שלהם?
שם היה גם פער מאוד מאוד גדול בין המתעניינים לכמות האנשים שבסוף הגיעו למפגש היכרות. היה דילמות, אחת מהותית ואחת טכנית אני אקרא לה. המהותית okay. היא האם שלי יצליח להתמיד והאם זה יעניין אותו. לא בא לי שילד ילמד מוזיקה או בא לי, לפעמים יש כאלה שבאו ממש ממקום של אני רוצה שילד ילמד מוזיקה, לפעמים יש כאלה שבאו ממקום של אני ממש מחפש את ההשערה על הילד, חשוב לי שילד ילמד כל מיני דברים, לפעמים יש כאלה שזה בא ממקום של אני רוצה קבוצה כדי שהביטחון העצמי של הילד שלי יעלה. אלה שלושת הדברים, והתלבטות טכנית נוספת, את יודעת, יש עוד אחים, אני אצליח להגיע, אני לא אצליח להגיע, יש עוד חוג, לשני יש טניס, לשלישי יש קפוארה, ואיך מג'נגלים את הכל, והרבה גם הלכו על ה... כאילו לא הצליחו להגיע לחוג מסיבות, את יודעת, טכניות.
אוקיי, אני אשאל עוד שאלה. חוץ מהאם הילד יתמיד וחוץ ממחיר, חוץ ממחיר וסיבות טכניות, איזה, נקרא זה בשפת המחירות, איזו התנגדות עיקרית חזרה על עצמה לאלה שהחליטו לא לרשום את הילדים לחוג? באינטואיציה, מה שאתה זוכר.
הילד לא רוצה, כאילו לא בא לו, כזה, והכי פשוט. כאילו במקומות שבהם ההורה רוצה יותר מהילד.
אוקיי, עכשיו נעבור לערכה רגע, בסדר? אני מבינה שנמכרו בכל ערכות.
אני יכול להגיד לך ערכה היא בשלב יחסית התחלתי, אוקיי? זה מוצר יחסית חדש. נמכרו 25 ערכות.
מי בעיקר קנה את הערכות הללו?
סבים וסבתות.
בעיקר? הרוב? אתה יכול להגיד לי באופן גורף?
די גורף, סבים וסבתות. ואימהות. אין לי לדעתי אבא שקנה את הערכה כרגע.
אוקיי, אבל יותר סבים וסבתות מאשר אימהות?
יותר סבים וסבתות מאשר אימהות, אם אני אהיה בהערכה גסה, כן? 70-30.
70-30, אוקיי.
אני לא יודע אם 20 מי שאומר עדיין משהו על הנתונים סטטיסטיים בהקשר הזה, אבל זה כרגע...
אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול, הרי את הערכה שאתה קורא לה המלחין הצעיר, שהיא קשורה לעולם המוזיקה לילדים, אתה מוכר דרך דף נחיתה, דרך דף מחירה.
נכון.
הסבים והסבתות הגיעו לדף מחירה, זאת אומרת, היו תהליכי מחירה אחרים, או שהכל דרך, גם הם התחילו מדף מחירה?
גם הם התחילו מדף מחירה.
מה הביא אותם לדף המחירה? פרסום ממומן?
במקרה של הערכה זה היה לגמרי אורגני ומפה לאוזן בשלב הראשוני. עדיין לא.
אוקיי. ואתה יודע שזה סבים וסבתות, זאת אומרת, בשלב הרכישה או בשידר, יש לך את המידע הזה מאומת, שמי שקנה את זה, הוא קנה את זה עבור הנכד.
לחלוטין.
אוקיי. יש לך מידע גם בממוצע לאיזה גיל הכי הרבה קנו? לגיל 3 או 4 או 5 או 6?
אני חושב שאני לגמרי אינטואיציה, זה לא מידע שאני אימתתי בשום צורה עדיין. אני חושב שבאזור ה-4. אני חושב שזה יותר ה-4.
אוקיי, זה משהו ששווה לבדוק את זה?
נכון, אני רושם לי את זה.
אוקיי. אני אתן לך כמה דברים, המלצות לבדוק. דיברו איתך הרוכשים או שישירות קנו דרך האתר, האם היו כאלה שהרימו טלפון, דיברו, ראו את דף המחירה ורצו לברר כל מיני דברים. מה השאלות העיקריות ששאלו אותך?
שאלו אותי, האם הילד יושב ויצליח להתרכז בזה? האם הוא יצליח להתמיד בזה לאורך זמן?
שאלו אותך את זה?
כן.
אוקיי.
וכמה זמן, כאילו, ועוד שאלה שחזרה, ופה הבנתי שהם לא הקהל שלי, כן? זה, אני רוצה משהו שהילד יוכל לשבת לעשות לבד, ושאני אוכל להתעסק בדברים שלי.
שהילד יעשה לבד?
כאילו הילד פה, הגדולים יותר יכולים לעשות איזשהו שלב לבד, אבל המטרה פה היא באמת איזשהו זמן משותף ולמידה משותפת עם הילד.
זאת אומרת ככה, השאלות מי שהתעניין, לא משנה אם זה גבר או אישה קריירה, או סבא או סבתא או הורה, אבל מי שהתעניינו ברכישה, התייעצו איתך האם הילד שלהם יצליח להתרכז בזה, זה מה שאתה אומר, התייעצו איתך האם הילד יצליח להתמיד,
נכון, וגם משהו נוסף, שכאילו על אף שאני הרגשתי שבאמון מחיתה, הדברים מאוד מובנים, שואלים מה אני מקבל באמת. לא הבנתי איך זה עובד, מה אני מקבל, מה... כאילו לא הצליחו להקל את המוצר, את יודעת, כאילו אני מוכר ערכה, בגלל זה גם תבאתי פה לשים, מה לשים בפרונט, הקורס הדיגיטלי שהוא בתכלס הדבר, או הערכה הפיזית, ואיך אני משלב בין שניהם בצורה נכונה, כי לאנשים לא תמיד עדיין, אולי עכשיו אחרי הקורונה זה יהיה קצת יותר קל, אבל לא תמיד ברור להם איך כל הסיפור הזה עובד, של ערכה עם קורס דיגיטלי, אז נכון. כזה.
אוקיי, אז אני רוצה עכשיו טיפה לפתוח כמה דברים, שקף לדבר על כמה דברים, שאני מזהה שם.
אוקיי.
כשסיפרת לי, הרי בעצם, אמנם הערכה היא לא מדמה את החוגים, כי שום מוצר דיגיטלי לא יכול לדמות את המקבילה שלו בעולם הפיזי. אתה מסכים איתי?
לחלוטין.
יפה. אבל, אז היא לא מדמה, אבל אפשר לומר שהערכה היא בעצם לקחת את מה שאתה יודע לעשות עם הילדים בעולם הפיזי, ויצרת מזה משהו מותאם נניח לעולם הדיגיטלי. זאת אומרת, היא שואבת מהיכולות שלך ומהניסיון שלך בעולם הפיזי.
נכון.
עכשיו, כשתיארת לי, ששאלתי אותך שאלות, איך התנהלו חוגי המוזיקה בפיזי, יכולתי לדמיין לראות בעיני רוחי את הפן שהיה שם, לעומת זאת, כשאני קוראת את דף המחירה של הערכה שלך, אני לא מקבלת את הווייב הזה. אוקיי? זאת אומרת שכשסיפרת לי שאתה מחלק להם קלפים, יכולתי לראות בעיני רוחי, ילדים יושבים על הרצפה ומקבלים קלפים. זאת אומרת, אתה מדבר ואני הצלחתי לתרגם את זה לויז'ואל, לראייה של איך זה קורה, לא רק ברמת ההבנה איך זה קורה, תכף תדבר על ההבנה, אוקיי?
יש לך תמונה ברור.
אלא גם ברמת החוויה, אוקיי? ואני מדברת פה על שני מושגים, הבנה וחוויה. בעולם הפיזי, הצלחתי להרגיש את החוויה שהילדים עוברים, הצלחתי להרגיש את החוויה מהצד הזה, גם כהורה, אמנם לא לגיל הזה, אבל כהורה שאומר לעצמו, וואי, איזה יופי זה לילדים הללו בגילים הללו. וגם הצלחתי להבין, פחות או יותר, לא תיארת לי את כל המפגשים, אבל הצלחתי להבין איך זה מתנהל. בערכה, שני הדברים הללו הלכו לאיבוד. גם ההבנה וגם החוויה. מה שאני אומרת, זה שבעולם הפיזי יכולתי להרגיש את החוויה, בין אם זה כהורה, שמש רואה מה הילדים קורה להם, וראיתי תמונות. ויכולתי גם להבין פחות או יותר איך זה מתנהל, גם אם לא ידעתי איך זה הולך כל מפגש, אבל הבנתי. בערכה, שני הדברים הללו הלכו לי לאיבוד, גם ההבנה וגם החוויה, הלכו לי לאיבוד. אני אומרת את הדברים, אתה יודע, לא בכך לפי סדר א' ב' כרגע, אלא כל מיני דברים שככה רשמתי לי בעניין. לדוגמה, אם יש לך תמונות מחלקים מסוימים מהעולם הפיזי שילדים יושבים עם קלפים, או שאתה מראה את הקלפים עם צבעים או משהו כזה, אז אפשר היה לשים אותם בדף מחירה של הערכה. לא ברמה של להונות, אתה לא מראה פה, אבל אפילו אם תעשה צילום שבו אתה יושב עם התאומים, שלך, ועושה צילומים מותאמים, שבהם אתה משחק איתם עם הקלפים, או עושים דברים, זה הרבה יותר, מה שמופיע בדף המחירה שלך, זה או אייקונים, שאייקונים לא מעבירים רגש,
נכון.
או תמונה שאני משערת שהיא תמונה קנויה, או אימג' בן כזה, של ילדים, חמישיית ילדים, יושבים ואחד מחזיק פטפון אחד זה, אני חושבת שזו תמונה קנויה, אני לא אומרת שזה בלבון, אבל זה המצב.
לא, הכל בסדר, זה נעשה כדי, כי באותה תקופה לא היה לי גם נגיד לצורך את התמונות שעכשיו יש לך, שיהיה לי
לצים,
נכון.
במקרה שלך, שאמרת שהתאומים שלך בני 3, נכון?
כן, הם בדיוק הגיעו לגיל עכשיו שאני זה, והעליתי אפרופו וידאו השבוע שלי עושה לי את המשחק, וזה פשוט תפס מדהים.
מעולה. אז קודם כל, תמונות אחד או וידאוים, שבהם אתה מצליח להעביר את החוויה של הדבר עצמו, ובמקרה שלך זה מעולה, כי זה להעביר את החוויה של הורה עם ילד, אוקיי, את ההנאה. אני אומרת ככה, גם תמונות, כי אייקונים לא מעבירים רגש, תמונה מעבירה סיפור, רגש מסוים, וגם תמונה, בזה שהיא מעבירה רגש, ההורה מרגיש, והוא לא מבין עדיין את המוצר, אבל הוא מבין את החוויה. אתה מבין את ההבדל? הוא לא מבין איך המוצר עובד, אבל הוא מבין את הערך של החוויה, בוא נגיד ככה.
כן.
כשהורה רואה תמונות שלך, נניח על השטיח, סתם אני ממציאה, כן? עם הילד, עם הקלפים של התווים, מראה לו או עם הקסילופון, ההורה מבין את הערך, הוא מרגיש את החוויה, והוא מבין את הערך של החוויה. בנוסף, אם אתה יכול לצלם וידאו של הילדים שלך או הילד שלך מיישם כל מיני דברים בחלק מהתהליך או משהו כזה, זה בכלל מדהים, כי אז גם ההורה עוד יותר מקבל את ההבנה והתחושה של החוויה שהילד נהנה.
כן.
יש שני דברים, בתור הורה אתה בטח תסכים איתי, שחשובים, עזוב רגע את העניין שהם רוצים משהו שהם לא צריכים לעשות עם הילד, זה באמת לא קל היעד שלך, אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אנחנו לא מדברים כרגע, זה לא שיפוטי, אני לא חלילה שופטת את ההורים שמחפשים משהו שהילד יעשה לבד, אנחנו מעולם לא מדברים בכלל על לקוחות ממקום שיפוטי, כל אחד וסדר עדיפויות שלו. אבל אני אומרת, ברמה הבסיסית, כאילו, הלקוחות שלך הם לא מי שמחפש ערכה, שבה אפשר לתת לילד לעשות לבד, אתה מסכים איתי, נכון?
לחלוטין, אי אפשר. בהתחלה עוד יש אותי, ללכת לקראת, הסברתי אולי כן, וכאילו זה לא ממקום לנסות למכור סתם, אלא כאילו לנסות ללכת כזה אובר לקראת הלקוח, ואז הבנתי שזה לא...
כן.
לא יכול
לבוא. עכשיו, אני אומרת, אוקיי, זה לא קהל היעד וזה לגיטימי לגמרי. אני אומרת, אבל באופן עקרוני, ההורים בכלל, אוקיי, כשהם רושמים ילד לחוג או קונים לו משהו כשהוא משחק, חשוב להם שני דברים, חשוב לנו בתור הורים שני דברים. אחד, שהוא ייהנה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הילד שלנו. לא היינו רוצים, רוב ההורים, אני מעריכה, לרשום אותו לחוג או ללמד אותו משהו, שאנחנו אומרים לעשות זה טוב לו, אבל אנחנו רואים שהוא ממש סובל ולא נהנה. אני חושבת שרוב ההורים השפויים חשובה להם בטח ובטח בגילים הללו, וזה לא בגיל 17, שב ללמוד למבחן, אולי אתה לא נהנה מזה, אבל זה לעתיד שלך. בגילי 3-4, רוב ההורים באופן גורף מחפשים דברים שהילד שלהם מתפתח, מה שנקרא צעצועים התפתחותיים או דברים התפתחותיים, אבל שהמרכיב של הנאה כלול בהם, נכון?
נכון.
אנחנו נהנים... אנחנו לא רוצים שיהיה לו התפתחותיות בסטייל קומוניסטי שאסור ליהנות. בגילאים הללו, ההורים מחפשים הפעלות או דברים התפתחותיים, אבל חשוב להם גם לוודא שלילד כיף, שהוא נהנה מזה, שזה לא עונש בשבילו. נסכים איתי. זאת אומרת שמרכיב ההנאה חשוב, והמרכיב ההתפתחותי חשוב.
נכון.
כשאתה מתעלם וידאו עם הילד שלך עושה משהו, אז אחד ההורים יכולים לראות שהילד נהנה, שזה לא עונש, והם יכולים לראות גם את הדבר ההתפתחותי שמתרחש שם, בין אם זה שהילד באותו רגע מזהה תו, או עושה משהו, או מנגן משהו. אז זה משהו שהם, אחד, חייב להיות בדף המחירה שלך, ובכלל זה משהו שאתה עושה בו שימוש בקמפיין, תכף אני אגיד משהו. יש לך שני עוגנים מדהימים, תכף נדבר על משהו עוד נוסף, בכלל שקשור לדף מחר שבעיניי מאוד לא ברור, אבל אני רגע מדברת על, נקרא לזה בשיווק, אני עוד לא נוגעת במוצר, בסדר? יש לך שני עוגנים מדהימים שהם יכלו להיות הדבר שלך בשיווק. אחד, אתה אבא לילדים נניח בגיל הנכון, ואתה יכול פשוט לעשות את זה איתם ולהדגים עליהם.
נכון.
ושתיים, אתה... בא מעולם המוזיקה, העברת חוגים לילדים, זאת אומרת, הניסיון שלך, עוד לפני היותך כאבא נקרא לזה, הניסיון שלך בעבודה בתחום הזה, עם קבוצת הגיל הזו, בשיטה היצירתית הזו, הוא מוכח, נכון?
לחלוטין.
יפה. אז זה מסוג הדברים, שאתה, שהמהות של השיווק, אם היא תהיה מבוססת על זה, זאת צריכה דירה, זאת אומרת, לקחת שני עוגנים וחוזקות, באמת, כאילו דברים, לא כל מי שמוכר משהו יכול לשען על העוגנים הללו. אם אני, נניח, אלמד קורסי בישול לילדים, נניח, ואין לי ילדים, אז אני לא יכול להדגים איתם, אני לא יכול לעשות דברים. לך יש גם את הניסיון הזה מהעולם האמיתי. העברת את זה עם ילדים. אתה פיתחת את השיטה יצירתית, ויש לך את הדוגמנים בגיל המתאים, וזה לא סתם דוגמני בגיל מתאים, כי פה אנחנו מדברים על הורות, אז זה אבא ילדים, ואז את יכול גם להדגים איך זה עובד, בדיוק עם מהות המוצר, זה הורה וילד. אתה מבין מה אני אומרת?
כן, כן.
עכשיו, החוסקה המדהימה הזו, נעלמה לגמרי, ואני תמיד אומרת, בנושא שיחות ייעוץ, בגלל שאני בעדך, ולטובתך, אני ישירה. אני לא מעדנת את הדברים שאני חלילה לא מעליבה, אבל אני אומרת את הדברים ישיר, כי זה מתוך מקום לכבד אותך. וזה הכנה למכה שעומדת לבוא. הדף מחירה שלך משעמם תיכו.
אוקיי.
אוקיי? הוא מיושן, מיושן לא במובן של העיצוב שלו. זה כאילו, יש לך זהב ביד שיכולת להשתמש בו, ולהפוך את השיווק שלך למזיל ריר, ובמקום זה, עשית דף מחירה, אני עוד לא יודעת מה הקמפיין, אבל אני מניחה שהוא מבוסס על אותו עקרון, דף מחירה יבשושי של, אני אהיה מאוד סטרוטיפי, מסוג חברת, אני יכול שאני עושה להם עוול, אבל אני כרגע מאוד שטחית וסטרוטיפית. נניח, כמו שמוכרים ערכות של חברת מתח, סוג הסגנון של משרד החינוך של פעם, לאם ולילד כזה, משהו נורא, נורא, נורא יפה, שדידקטי וחינוכי כזה, כאילו, אני עוד לא מדברת על המסרים, אני גם לא מדברת על העיצוב. אני מדברת על מה שאתה משדר. בדף מחירה. זה כאילו הפך להיות כמו משחק של, איך קוראים לחברות המשחקים האלה? לא הוצאת החוצה, לא בלטת החוצה. כשאני במקומך, עם הנתונים הללו, מצלמת, כל הקמפיין שלי זה מצלמת מלא דברים שאני עושה עם הילד, שוב, צריך מישהו, למרות שאתה צלם, אתה לא יכול בעצמך לצלם. אבל, מצלמת קמפיין שמבוסס על דברים שאני עושה עם הילדים, נניח, מתוך הקורס עצמו אתה בוחר את החלקים שבהם הם יותר, מה שנקרא, מצלמים מגניב, נניח משהו עם הקלפים, משהו עם קסילופון, מצלמת. עכשיו, יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות את זה. אחד, זה לצלם אותך משחק עם הילד, ואתה נערך מזה מראש. אם אתה יודע שבמשחק המסוים הזה, התגובות של הילדים בדרך כלל הן נורא מרתקות ומשעשעות, אתה אומר לצלם, תתמקד עכשיו בתגובה של הילד כשהוא שלוף את הקלף הכחול. סתם. בחלקים מסוימים, אתה מראש כמובן מכין את זה ואומר, אתה משחק עם הילד, ואז אתה מסתכל על המצלמה ואומר, עכשיו תסתכלו. אני מסביר לילד את התו ככה וככה, ואנחנו עושים ככה וככה, ושימו לב מה עומד לקרות עכשיו. נניח סתם, אני ממציאה, בסדר? ואתה מבין את רוח הדברים.
לגמרי.
עכשיו, מה שקורה פה, קורה כמה דברים. ועכשיו, וזה אגב, זה גם הקמפיין. זה הסרטונים שאתה מעלה בפייסבוק, זה הפרסומים, זה הדבר שאמא מסתכלת בסרטון ממומן בפייסבוק, ורואה אותך על הרצפה עם הילד עם הקסילופון, ובמודעה או בפוסט עצמו כתוב, אמא תסתכלי ילד בן 3, איך תוך 2 דקות הוא כבר 3, סתם אני ממציאה, אנחנו אומרים רק אמת, אבל אני כרגע מאלתרת, אוקיי? והווידאו הזה נורא נורא חינני, וכולם יגידו, זה מתוק, זה מתוקה, מנגן, אתה בונה את זה בהתאמה, בכתוביות, חלק מערכת, תכף נדבר על השם, כי את השוק הגדול של הנונונו שלי אני שומרת לעוד קצת, אבל אתה כבר מבין את הרמז, כי השם של... אז בוא נקדים את המאוחר, מה זה לקרוא לערכה הזאת המלחין הצעיר, תגיד לי? מה זה השם הלא קשור הזה, התלוש הזה והעזוי הזה? אוקיי? אני אגיד לך מה הבעיה בשם, לפני שתתושש מהאלם. אחד... אני, אמא, בגיל 3 אומרת לעצמה, רגע, אני רוצה אמת הילד שלי שקצת פיתוח חוש מוזיקלי, מלחין בגיל הזה, 1, גדול נשמע לה, 2, over promising, איך ילד בן 3 יכול להיות מלחין? זוכר ששאלתי אותך, מקודם, איך פרסמת את החוגים?
אני לא מבטיח שהוא... לא, אגב, בשיעורים, יש גם שיעורים שבהם הוא לומד איך לחבר מנגינות משל עצמו, אבל כמובן שהוא לא מלחין שם מנגינות של מוצרט.
אז קודם כל, כבר המילים, לחבר מנגינות משל עצמו, כבר נשמע יותר מגניב מהמלחין הצעיר. קודם כל. הרבה פעמים הרצון לתת שם גדול, שם בובסטי, לייצר תחושה של גדול, הורסת את המחירה. כי מאבדים את הקשב, למנגינה דווקא יותר טעימה, מטאפורית, של מושגים הרבה יותר מחוברים. איך שאמרת, הוא יכול לחבר מנגינות משל עצמו, בתור אמא זה נשמע יותר מגניב מאשר המלחין הצעיר. וגם נשמע יותר אמין. זה שני דברים שונים. אחד, איזה מגניב שהבן שלי ידע לסבא וסבתא בעוד שבועיים לנגן להם מנגינה שהוא עצמו חיבר? זה מגניב. וזה גם אבל נשמע יותר אמין, כי לא אמין לאנשים, לא אמרתי שאתה משקר חלילה, זה לא זה.
הכוונות שלי...
יש מילים שהאסוציאציה שלהם, מלחין, זה מושג בעולם המוזיקה נורא נורא גדול. עכשיו, כשאומרים, רגע, מלחין הצעיר, גיל 3-4, משהו כל הגיוני. אז השם הוא, עכשיו גם, המהות של הקורס, האם זה לנגן מנגינות? מה המהות של הערכה?
אז זהו, המהות של הערכה התחילה מהיצירה, ממקום של ללמד אותו איך להכיר את הדברים ולעשות מנגינות משל עצמו, ואז בסוף עם היצירה שלה, היא הלכה למקומות אחרים, שבאמת המהות המרכזית בסוף היא ללמוד את הדברים לנגן, וגם מתוך זה שהוא למד את הדברים, אני מלמד שם איך לשחק עם הדברים ולחבר מנגינות משל עצמו. אבל קודם כל הבסיס הוא כמו בחוגים שבהם הם לומדים את השירים.
אז יפה, אז אני רוצה שתחזיר את השפה הילדותית לזה, ותבין את הכוח שלה, של השפה, כי השפה הילדותית פה לערכה הזו, היא מייצרת את הרוח הכיפית שלך לאיבוד. אוקיי? זאת אומרת שאיך לפתח עם הילד חוש קצב, ללמוד לנגן שירים שהוא אוהב, הרי אתה לא מנגן אותו, אני מניחה, אתה לא מנגן אותו שירים מעולמות שלא קשורים נכון, לגיל שלו.
יונתן הקטן, הקביש טיפס לו, כל
ה... אז יפה, אני מחפשת רגע עם השמות של השירים כתובים בדף, בואו נראה איזה שירים. לא, למה לכתוב את השמות של השירים? למה? במקום להגיד, אין שכן על יונתן, להגיד את השמות של השירים. משהו בעולם הזה של הקסי הלך לאיבוד בדף מחירה. מתוך רצון, אני חושבת שאני מזהה את זה, מתוך רצון לייצר יוקרתיות לערכה, לייצר לה בילדאפ גבוה, איבדת את הדבר שהוא הקסם שלך בדבר הזה. אתה גם נראה כזה נער כזה.
לא, גם יש את זה במתח החוגים עוברים, זה ברור.
אז קודם כל, אנחנו לא מדברים פה על שמות, אבל בטח לא המלחין הצעיר, אלא הייתי אחד. או שואלת, תראה, במהלך הייעוצים עליי נותנת המון רעיונות, אז שווה לשמוע את ההקלטה אחר כך, ולשמוע את כל הרעיונות, ולחשוב איזה מהם מתאים לך. אחד, להוציא סוג של סקר נושא פרסים לציבור, אוקיי? לאימהות, הורים וזה וזה. תנו לי שם לערכה. עכשיו, כדי שיתנו שם מתאים, הם צריכים להיכנס לדף ולראות מה זה כולל, נכון?
כן.
אתה חושף אותם לדף המחירה, אבל אתה חושף אותם לדף המחירה רק אחרי שהוא מוכן בגרסה החדשה שלו. כשהכל מוכן, לא תקשיבו, פיתחתי תחרות שם, כנסו לדף, תסתכלו מה זה, השם שישקף הכי הרבה. זו דרך אחת. ואז הכנסת את קהל היעד, לדף המחירה המגניב, עם תחרות על שם. אופציה אחרת, זה לחשוב לעצמך על שם, אבל מהעולמות שחייבים להיות לילדים, כולל נקרא לזה בטח ובטח בראש דף המחירה, כולל כל הדברים הללו, שכשעשית פרסומים לחוג, איך לנגן את השירים, הילדים מפתחים חוש קצב, לומדים לזהות ולנגן את השירים שהם אוהבים, והכל תוך כדי, בתהליך משחקי, כיפי, מהנה. אל תמעיט בערך של הכיפי, כמרכיב, המרכיב הזה הוא לא פוגם ביוקרה של הדבר הזה.
כן,
הוא לא פוגם, להפך, זה אפילו מוסיף, כי איזה כיף להורה שאומר לעצמו, הילד שלי מפתח חוש מוזיקלי, אבל בדרך כיפית, כאילו למה צריך לפתח את זה לא בדרך כיפית? עכשיו, יכול שיש פה מדובר על פיתוח שמיעה מוזיקלית, אחד, אתה פורט יותר נכון מה שקורה, שתיים, זה גם יותר מחובר במילים לעולמות של ההורים בהקשר של הילדים שלהם. ההורים יודעים מה זה מלחין, ההורים יודעים מה זה תווים, אבל כשהם חושבים על הילד שלהם, רוב ההורים לא אומרים מלחין, אומרים, וואי, לילד שלי יש, מה זה שמיעה מוזיקלית? וואי, יש לו חוש קצב כמו לאבא שלו.
לא, נכון? זה בעיניי לא שם מספיק טוב, אבל נגיד אפילו לרקת לומדים תווים, יותר ברורה
לא,
ויותר...
לא. לא. יש שתי מילים שבעיניי הן לא יכולות להיות המובילות, נקרא לזה ככה. אולי. וזה שווה בדיקה. וזה המילה מלחין וזה המילה תווים.
אוקיי.
כמושג מוביל. כשאתה אומר לומדים תווים, מה זה אומר?
טוב, זה מכניס אותי לעולמות הישנים של המוזיקה, שזה לא הערכה הזאת. של כאילו עכשיו לשבת, דידקטי וללמוד.
בדיוק.
הבנתי עכשיו.
זה הדידקטיות, וגם, שוב, וגם זה לא נשמע באמת, נו, הבן שבגילה הרבה יכולים להיות תווים. עכשיו, אני לא בעד לשקר אף פעם במוצר או בשירות. אז את לא מזכיר את זה שלומדים תווים. זה, לומדים תווים. אבל זה לא יכול להיות השם של הערכה, וגם אתה צריך למצוא דרך להסביר את זה. להסביר את זה, להגיד, לומדים, הילד לומד גם תווים, כמובן, בהתאמה לגיל שלו, ובדרך כיפי, כי אתה צריך
כן, כאילו לי זה קורא
מלאך
של
בן
שלוש יודע
תווים, אבל... כן. אתה מבין? קודם כל, לצלם אותך עושה עם הילדים את הדברים, זה עושה שני דברים, אחד מייצר את חוויה, שתיים מייצר הבנה, מראה שהילד נהנה, מראה תהליכים התפתחותיים שקורים, תבחר את הסיטואציות לצלם, ברור, אני קולטת את המקצועיות שלך, כל החומרים ששלחת לי, אז אני בטוחה שכאילו תחליט איזה סצנות אתה מצלם, וזה הקמפיין שלך, סרטונים כאלה, שרואים את הפן, רואים את ההתפתחות, רואים את הקשר שלך עם הילד, עם הילדים, ואתה יכול ממש, אני ממש רואה את זה בנרוחי ככה, שאתם עושים משהו אינטראקטיבי מגניב, שקשור, ואתה מתקל למצלמה ואומר, זה משהו ש... אני לא מדייקת במילים, כן, אבל כאילו את רוח הדברים אני אומרת.
כן.
זה התרגיל שאנחנו עושים במסגרת הערכה, המוזיקאי הקטן של אמא, אוי, זה יכול שמגניב לך, המוזיקאי הקטן של אמא, ובתרגיל הזה אני מלמד אותו קלפים תתרה, ומה שראיתם פה, הילד למד לזהות, אחד קלפים, שתיים זה, שלוש זה, ועכשיו אתה מראה את החוויה, מאוד בקטנה, מסביר אותה למצלמה, כשהילד עדיין בתמונה. אוקיי, okay, מאוד טבעי כזה, גם אם הוא נוגע בך ואתה מחזיק לו את היד, אתה לא, איך קוראים לילדים שלך?
אמיתי ומנור.
ומנור, אז אתה אומר את השמות שלהם, אמיתי למד עכשיו, זה וזה, אחד, שימו לב, הנאה, שתיים, הוא זיהה את הדבר, שלא זה, וזה חלק מהערכה המוזיקאי הקטן של אבא ואמא, או לא יודעת מה, כל, אתם רוצים עוד פרטים על הערכה, רוצים לשאול אותי, כאילו, כל פעם קדע כזה מגניב, באחד מהם זה יכול להיות שהילד תחליט, לא, בגיל הזה הם... שהם יתנו את הספיץ של המצלמה, זה יותר מסמך, אבל אתה יכול, שירו ממש איך אתה שואל את הילד, מה זה אתה וזה, או תנגן, כאילו, יש פה, יש לך את הפרזנטורים, לא בקלטיני אני אומרת את זה,
שירו
לקשר או הילד, שמעביר את הדבר, ואז זה תורם ממש לך, גם להבנה, כי ברגע שתעשה את זה, אני חושבת, תכף אני אגיד לך עוד משהו על ההבנה, ואז אני אתן לך, עוד רעיון שאני רוצה להגיד על זה.
מעולה, ואני אשמח שנשאיר גם 10 דקות לדבר על המוצר עצמו, על איזשהו פער שיש
לי שם. אנחנו עכשיו על המוצר.
אוקיי.
דבר איתי על המוצר, כי זה קשור להבנה.
בסדר, זה קשור למה שאתה רוצה להגיד. יש רק פער אחד שאני רוצה להצליח לפתור ברמת המוצר עצמו, כדי שאני גם, כאילו, כמו שאת אומרת, אני עכשיו כמדריך, אז זה גם מה שאני אומר תמיד להורים הילדים, מלד לא בא לו עכשיו, אני לא אעשה איתו, וגם כאבא לילדים, כאילו ברור לי שהדבר הזה צריך להיות הכי בכיף שיש, וכשבא לו יאללה בוא נשב, וכשלא בא לו לא, ומתוך המקום הזה הם רק מבקשים עוד ועוד, וכיף להם לעשות את זה. ומהר מאוד בחשש שלי, הורים יכולים להגיע גם עם הערכה, ועם זה שיש שם שירים מגניבים והכל, לאיזשהו מקום של בוא נשב על זה. וזה כאילו הדבר האחרון בכוונות שלי שאני רוצה ליתר. עכשיו ברור לי שאני לא יכול לשכפל את עצמי, ושזה לא החוויה של החוג.
עצור.
איך בכל זאת?
עצור.
מה? עצור.
נכון מקודם, אמרתי לך שרשמתי לי רעיון?
נו.
זה קשור לזה.
יאללה.
נכון, מקודם אמרתי לך, אני רושמת רעיון שעלה לי. אני רוצה שאני, הרעיון שלי הוא כזה, שאתה מכין, אוקיי, צריך לחשוב במסגרת הרכב, זה גם יודגם בפרצומים, סוג של הדרכה מיוחדת, רק להורים ולסבא וסבתא. אחת הדרכה להורים, אחת הדרכה לסבא וסבתא, שהדרכה הזו כוללת, אחד, איך מגייסים את הילד במוטיבציה למה שנקרא להשתמש, לעשות התהליך בלי להפוך להיות לשוטרים, ושתיים, איך עובדים איתו בכיף בתהליך הזה של הערכה. איך עובדים איתו בצורה כזו? זה כאילו שקונים את הערכה, יש את הדרכות לילדים, אבל בתוך הערכה יש, ממש ככה תקרא לזה, הדרכה לסבא וסבתא והדרכה לאבא ואמא, שתי הדרכות הללו בפנים, שבהן הן מיועדות רק להם, שאתה בא לעזור להם, אחד, איך לעבוד עם הילד, עם הילדה, בצורה כזו שיהנו וכדומה, ושתיים, גם אתה מסביר להם איך לא ללחוץ, איך לגייס מוטיבציה, איך לייצר הישגים קטנים והצלחות קטנות, להראות שאתה מבין את זה שילדים לא מתמידים. עכשיו, היתרון של הדבר הזה, אתה אוהב את הרעיון הקו?
מאוד, כן. גם עשיתי שם משהו כזה, אבל הוא לא היה מספיק מדויק, כי רק אחרי שהערכה רצה, אז יש הורים שזרמו עם זה לגמרי, ויש הורים שבאמת שיקפו לשלט אחרי כמה זמן, על אף שהוא ממש כנן והתלהב בהתחלה, רק אחד להם קשה לגייס אותו.
כן, אבל מה עשית? הדרכת אותם טלפונית על זה?
הצעתי להם את זה, וזה קרה לפני חודש, דיברתי עם שני הורים, הצעתי להם את זה, זה לא קרה בסוף. הטלפון, אבל מבחינתי כן, וגם אני פותח גם קבוצה לשאלות עכשיו בפייסבוק.
מצוין, מצוין. אז ככה, אז שני דברים. אחד, ממש להכין את זה ממש ממש כסוג של תוספת לערכה, כחלק ממנה.
אוקיי.
ואתה כותב את זה גם בדף המחירה. הערכה כוללת גם הדרכה מיוחדת לאבא ואמא, פלוס הדרכה מיוחדת לסבא וסבתא, ולהראות ויז'ואל פה חשוב, משהו כזה. שבדרכה הזו, אני אחד, מנחה אתכם איך לגייס את המוטיבציה של הילד, שזה לא יהיה ממקום חינוכי בזה, ואיך לעבוד עם הערכה. עכשיו, למה גם איך לעבוד עם הערכה? הרבה פעמים אחת הסיבות שהורים חוששים מדברים של הורי ילד יחד, זה שהורים חוששים שהם יתפסו בחסרונם, שהם בעצמם לא בקיאים בזה.
כן.
אוקיי? אני זוכרת בשלב מסוים שהייתי צריכה לשבת עם הבן של השיעור עזר במתמטיקה בשלבים מתקדמים, בואי נפדיחה, לא זכרתי את החומר. הוא אומר לי, מה, את לא מכירה, לא יודעת, השבר וכל מי שמות זה. אומרת לו, לא, וזה פדיחה. עכשיו, הורה, זה בתת מודע, הוא אומר, אם אני כלימה שצריך לעשות עם הילד, עכשיו עד שאני אבין את ההוראות, עד שאני אבין בעצמי, הוא אחד, זה, לפעמים הם לא רוצים את המשחקי ביחד לקנות, לא בגלל שהם רוצים לזרוק אותו מול הטלוויזיה, שיסתדר לבד ויהיה להם שקט, אלא הרבה פעמים זה בגלל שזה מאלץ את ההורה, רגע, לפגוש עכשיו איזה אתגר שלו בעצמו, אז עכשיו אני, עם האתגר הזה גם אפדח את עצמי מול הילד, מסכים איתי?
לגמרי, כן.
אז אם אתה פותר את זה באדם...
יצאתי עם הדבר הזה.
מה זה?
אני אומר, זה דברים שאני לא קלטתי כשרק יצאתי והכל היה מאוד בתולי כזה.
אז אין, ברור, זה בסדר, הכל טוב, לא קרה כלום. אז אגב, זה גם חלק מהסרטונים בשיווק שקשורים לנניח להתלבטות להתנגדויות, אתה אומר למצלמה, מה תקשיבו הורים? משהו כזה. אבא, אמא, לא הורים, אבא, אמא, סבא, סבתא, חשבתי עליכם. אני הורה, אני מכיר את זה. אני מכיר את זה ש... עכשיו, אני בשיווק מאוד לא אוהבת להגיד משהו שהוא מכליל. הלקוחות, זה נשמע לי, זה לא במקום. להגיד, אתם בטוח מרגישים ככה, אתם פוחדים, אתם... לא, לא. זה מרגיש לאנשים שאומרים על הדבר הזה.
כן.
ולכן, תבחר את הדרך להגיד זה בצורה כזו. בגלל שאני אבא, אני יודע שיש הורים, יש סבים וסבתות, או אולי אם אתם חוששים, אם אתם, אל תחליט בשבילם, אתם פוחדים להתפדח. אם אתם חוששים להתפדח, או חוששים שלכן זה לא ברור, ואתם, אל דאגה, חשבתי עליכם. ת-ת-ת-ת-ת-ת, הנה, 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 מה שהכנתי בשבילכם גם. אז זה גם משהו שלא רק לייצר אותו, אלא גם להגיד אותו בשיווק.
כן.
להגיד אותו בשיווק, ובקבוצה על פייסבוק, ולהגיד, אני פותח קבוצה מיוחדת להורים, שבה תעלו דילמות, ואני אתן לכם טיפים איך להניע את הילד למוטיבציה. זה לא, השטנצים הרבה פעמים בשיווק יכולים לחרפן אותי. קבוצת פייסבוק שלא תשובות, זה לא שלא תשובות. זה קבוצת פייסבוק שבה אתם משתפים אותי באתגרים, אני אתן לכם טיפים, רעיונות איך יותר להניע. אתה מבין משהו יותר חי לתת לעניין הזה.
מעולה.
מה עוד הדילמה לגבי המוצר? כי זה קשור למה שאני רוצה להגיד לך בהקשר הזה?
זה הדבר המרכזי. יש עוד שתי דילמות. אחד, מתוך מקום לתת את המקסימום ללקוחות, יש שם באמת הרבה מאוד סרטונים, באזור 24 שירים שילד יכול ללמוד שם. עכשיו, ברור לי שילד לא הולך ללמוד את זה בחודש וגם לא בחודשיים קודם. זה מין משהו מבחינתי שמלווה כזה, את יודעת, כאילו קצת כמו קופי פייסט, כמו שאני עושה עם הילדים שלי, ויש פה איזשהו תהליך כזה. שאני רוצה שהוא יהיה כיפי, והוא גם יכול באמת להיות כזה. מצד שני, כאילו אני רואה שאנשים מתקשים על אף שיש שם פרקים מסודרים, ואיך עושים וזה.
נכון.
משהו שם בסידור מרגיש לי נכון. כרגע מעמיס, מעמיס יותר ממקל.
נכון.
ודבר שאני רוצה לדבר זה על המחיר.
אוקיי, אני רוצה רגע לא להתייחס רגע למחיר. אני רוצה להתייחס לקורס, כי זה נראה לי יותר שנייה חשוב בהקשר של זה. הסיבה שלא מבינים, בדף המחירה את המוצר, זה בגלל שגם אתה לא מבין את המוצר. זאת אומרת, אתה לא מבין את המוצר במובן הזה שהוא לא עדיין קוהרנטי לך מבחינת המבנה שלו. אם אני אשאל אותך מה קורה בחוגים הפיזיים, אני בטוחה שאתה תדע להגיד לי מה עושים בכל מפגש, נכון?
נכון, וזה אחרי, וידעתי להגיד את זה אחרי חצי שנה בחוג.
בסדר. מה עושים כן. במפגש הראשון בחוג הפיזי?
במפגש הראשון בחוג הפיזי אנחנו עושים משחקי מחבואי התווים, אני יודע, אני מסתיר להם את התווים, חושף להם שני תווים, מלמד אותם דו ורא, ואז לומדים שיר של גשם גשם בוא תחלוף. גשם גשם בוא תחלוף.
ומה הם עושים עם זה בשיר הזה?
הם מנגנים אותו ושרים אותו.
אוקיי, מה המטרה של השיעור הזה?
ללמוד את התווים הראשונים, את דו ורא, לעשות היכרות.
אוקיי, ללמוד את התווים הראשונים. מה קורה במפגש השני?
אנחנו ממשיכים בחודש הראשון ללמוד עוד שירים, או את אותו שיר אפילו, אם זה הקטנטנים ואם זה יותר גדולים, עוד שירים רק אם התווין דובר, ורק בחודש השני אנחנו נעבור לאותה.
שנייה, אבל מה קורה במפגש השני בחודש הראשון?
במפגש השני בחודש הראשון אנחנו נזכרים במה שלמדנו בפעם הקודמת.
חוזרים על מה שלמדנו בפעם הקודמת.
כן. ואני משלב שם משחקים שהם כאילו אותו דבר.
איזה משחקים? תגיד, תפרט לי, מה קורה במפגש השני?
אני משלב שם משחק שבו בעצם אני מראה את הקלף לילד, והילדים צריכים לנגן את הקלף ולהכיר אותו. אם אני מראה כחול, אז הם צועקים כחול, אני שר להם דו, וכולנו שרים דו.
אתה יודע שזה הרבה יותר בגרה, מאשר עושה אותו דבר כמו במפגש הראשון ולמד אותם אותם?
כן, אבל...
ברגע שאתה אומר, מראה להם דו, והם עושים דו, המוח הדמיון רואה את זה קורה. רואה מה קורה שם. על לדלג, על איך עושים את הדבר הזה. עכשיו אני אומרת את אותו סגנון הסבר, כך לערכה.
קול, ואז אני יכול לסדר פשוט את אותם חומרים, רק בסדר אחר. במפגש השלישי הפיזי, אנחנו גם, אנחנו ננגן כנראה כבר במפגש השלישי שיר שהוא חדש, אנחנו לא ננגן. ברח לי השם, אבל יש לי את השיר. סתם. אנחנו ננגן...
מצלמה במפגש, תפר לי מה קורה במצלמה במפגש.
אנחנו מגיעים למפגש, אנחנו מתחילים עם השיר של שיר פתיחה, שלום לכל הילדים. זה נגיד משהו שאין לי שם בערכה, זה משהו שהוא פותח...
רגע, שנייה, מה קורה במפגש? אתם שיר שיר פתיחה, שלום לכל הילדים?
פתיחה, שלום לכל הילדים, ואני שר דו, אתה תבין, הם שירים אחריי. אחרי זה אני מספר להם שהיום אנחנו הולכים ללמוד שיר חדש, מהתווים שלמדנו, איזה תווים למדנו? למדנו את התו הכחול, שאיך קוראים לו ילדים, ואז הם אומרים לי, דו, או שלא אומרים, ואני מזכיר להם, ואז אנחנו ככה
לומדים. כן, ואז לומדים שיר חדש, איך לומדים אותו?
אז אני מנגן להם את השיר החדש, ואז אני מנגן שוב פעם את השיר החדש, והפעם הם שרים איתי ביחד עם ההורים את השיר, ויש גם תנועות, ואז כל ילד מקבל את הקלפים של השיר, אני מסדר להם בשלב הזה, עדיין בשירום של אמנים מסדר להם, גם לקטנים וגם לגדולים את השירים מולם, ואז יש להם זמן לבינה שאני עובר בין ילד לילד, וההורים גם איתם שם, ובעצם הילדים קטנים, אני מצביע להם על התו, על הצבע, והם מנגנים את הצבע.
אתה מסכים אותי שזה נשמע יותר מגניב? הפיר הוא כביכול יבש את זה?
בווידאו סבבה, איך אני מעביר את זה בתוך המלל?
זה לא מלל, זה. למה קל לך להסביר לי מה קורה במפגש? כי המלל, מה שאתה קורא לו מלל, זה בגלל שאתה יודע מה קורה במפגש. כי אתה יודע משהו, קל לך להסביר אותו.
נכון.
ולכן, הקורס שלך, וזה שאמרנו שזה דבר הכבד לסוף, זה לחזור אליו, ולראות האם בנית אוסף של ידע שלך, הפכת אותו לערכה, או שיש כאן מתודולוגיה בדרך מסוימת.
כן.
אתה מבין?
כי... כאילו, אז ההתלבטות היחידה שלי לגבי זה, כי אם עכשיו אני רוצה ליצור את זה אחרת, אז אני יוצר להם שם בעצם שיעורים, כאילו כמות היסטרית של שיעורים מתוך כל החומר שם, ולא מחלק את זה לשבעה שיעורים שיש כרגע, כי צריך להגיד היום בקורס הדיגיטלי יש שיעור ראשון, ויש שם ארבעה שירים, והסבר על התווים הראשונים. עכשיו, לילד בן 5 זה אחלה, לילד בן 3 זה...
נכון.
לי ברור, ואני אומר לילדים, אתם לא צריכים להתקדם כאילו בקצב הזה, ולהיות בפרק הראשון חודש וחודשיים. שאלה אם זה
מתחיל. עשית פה, תפסת מרובה. השתי בעיות במוצר, זה שאחד, יש הבדל מהותי בין גיל 3-5, ובטח גיל 3-6.
נכון.
ואני פחות מדמיין את ילד בן 6 בערכות הללו.
אוקיי.
לדעתי. זה משהו ששווה בדיקה, שווה בדיקה. כמה השתמשו לפנות, איזה גילאים הילדים. אני רגע אגיד משהו שלפני הסוף אמרתי, אני אתן לך דברים ומשימות, לפנות לכל אלה שרכשו לשיחה, ולהגיד אני רוצה, אני אשמח לקבל משוב, אבל לא אם היה לך כיף או לא היה לך כיף. אני רוצה ללמוד איך היה, מה היה, בין כמה הילד, איפה נשברתם, באיזה שלב בפרקים נשברתם, מה היה מובן, תלמד מהלקוחות שהשתמשו במותר. זה מעולה. חובה לעשות, חובה לעשות, לנצל את הקורונה, זה הזמן לנצל את הקורונה ללמוד את המוצרים שלנו דרך עיני הלקוחות. אבל שוב, אם לא פוחדים ללמוד מהלקוחות, אם לא נעלבים, לא נלווים, אז דבר מדהים יכול להיות, אוקיי? אני ממש רוצה ללמוד כמה הילד, איך זה יתנהל, מה היה, מה היה לך קשה, תגיד הכל חופשי, לא שאלת אומרת לו, תספר לי חופשי, אתה תלמד מזה המון. עכשיו, ולגבי המוצר, כשאני אומרת, תפסת מרובה, ניסית איכשהו, אמנם לא אותו דבר, אבל לקחת את מה שאתה עושה בשנה בחורים, ולהכניס את זה בערכה. וזה too much, גם להורה אין סבלנות עכשיו, לעשות 8 חודשים עכשיו חוג בבית. אז יכול להיות, לפעמים, מטרה גדולה מדי, היא פספוס, ודווקא מטרה יותר קטנה, היא הופכת להיות הדבר להיט. כאילו תווים, וזה, ותתתה, ו... תחשוב רגע, איך אתה מצמצם את המוצר הזה? לא לתרגם מה שעושים כל מפגש שם, אלא למשהו שהוא, אתה יודע, זיהוי תווים עם המשחק, אני לא בקיאה במתודולוגיה שלך, אוקיי? אבל תגדיר פיתוח חוש קצב ושמיע מוזיקלית. בסדר? נניח שזה מהות הקורס, נניח זה פיתוח שמיע מוזיקלית וחוש קצב, ואת, כאילו המטרה של המוצר היא שמיעה מוזיקלית וחוש קצב, האמצעי זה דרך זה שהם לומדים לזהות צלילים, לנגן אותם, נכון?
כן, כן.
כן? המטרה היא שמיעה מוזיקלית וחוש קצב ואוזן, אבל האמצעי זה הקווים זה. אז השאלה אם צריך את כל ה... כל מה שאתה עושה שם, כי המוצר נורא נורא לא ברור.
אוקיי. טוב, זה משהו שצריך להעמיק רגע את המחשבה. את אומרת, זה לא רק במובן של לסדר את הדברים אחרת.
זה לא להעביר את פרק 2 ל-4 או ל-8 או וכדומה. זה קודם כל, הייתי בשביל לבנות את המוצר מההתחלה, הייתי עושה שני דברים. אגב, לא להתבאס מזה. מוצר עובר מלא גלגולים עד שהופך להיות מדויק, וגם אז צריך כל הזמן לשפר אותו. טלפון דור ראשון, זה לא דור שני ודור שלישי, אין מה לעשות. אוקיי? אז אין פה בסה. הכוונות שלך מעולות, האיכות של החומרים שלך מעולה, יש פה, זה נקרא לזה מחזור ראשון של הערכה, זה כלום, זה בסדר. אבל בשביל באמת לעשות את זה, הייתי עושה שני דברים. אחד, שואלת את ההורים ולומדת מהם. אומרים, זה היה פרק מעולה. זה היה פרק, זה מעולה, הילד הבין. זה מסובך תתה. ואז אתה אומר, סלחוק, יש דברים שאני יכול כאיש מקצוע לעשות פיזית. הורה לא יכול לעשות. הוא לא יכול. אז זה מיותר בערכה, נניח. אוקיי?
אוקיי. זה באמת משהו שאני...
אחד ללמוד. ושתיים, לתעד לעצמך על דף כתוב, או על מפת חשיבה, 3 חודשים בחוג שלך, מה אתה עושה כל מפגש, אבל כמו שתיארת, כמו שביקשתי, עושים את זה, נננננ, אוקיי, לתאר את זה ממש כתוב לעצמך. ולהתבונן בזה, פלוס להתבונן במה שאומרים ההורים, ולהגיד לעצמך, את מה שאני עושה בזה, איזה חלקים אני יכול להפוך לסוג של ערכה, שהם לא יכולים, הערכה לא יכולה לדמות תהליך שאתה עושה עם הילד. כי אתה אחד מוזיקאי, 2, אתה איש מקצוע, 3, שילמו לך כסף כדי לעשות את זה עם הילד, עם הילדים בחוגים. ו2, זה העולם, ו4, זה העולם הפיזי. ולכן, כשאתה בונה ערכה, זה אתה לא הופך את ההורים לעידנים, לעידן, אוקיי, שכפויים של עידן, אתה אומר להורים איזה טעימה, איזה משהו, אגב, מה הבעיה בזה שזה ארוך מדי? הם לא חווים הצלחה. לעומת זאת, אם יש ערכה, נקודתית, קטנה, מתחילה. ואתה מתחיל כבר פידבק, מה עשינו, סיימנו את זה, וזה היה מדהים. אולי לפתח מוצר המשכי, להגיד למי שרוצה להתקדם הלאה. אבל אם זה כל כך מורכב, אז הם לא חווים הצלחה. אז זה כאילו, קנינו משהו.
כן, 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 זה צריך לעשות את הפרק הראשון, השני והשלישי מהמם, ואז אחר כך לא. על אף שהראשון, השני והשלישי כל כך עשיר בפני עצמם, והם הצליחו
מה... יכול להיות שזה צריך לסתם שם. אני לא, את יודעת, צריך שיהיה איזה קלוז'ר שם, אבל אתה לא יכול לקחת החוגים ולהעביר אותם לערכה. אתה גם לא יכול, זה לא נכון לחשוב שההורה מסוגל לעשות את מה שאתה מסוגל. גם אם אתה אומר, זה קל, אני יודע, זה לא קשור לקל או קשה. זה המקצוע שלך, ההורה זה לא המקצוע שלו. אתה מבין? הייתי מקטינה אותה, בוחרת הילדים שהם לא סתם אקראים, אלא משהו שיכול לצייר בכל זאת מעגל סגור בשביל עצמו, כן? אבל הייתי מבסס את זה על בסיס תחקיר מאוד מאוד טוב מול כאלה שרכשו. תחשוב, תגיד לאנשים, דבר איתי, תקדיש לי שעה באונליין, זה הזמן, תקליט השיחות, תלמד אותם, בתמורה תחשוב אם זה צ'ופר לתת להם, לא יודעת מה, בסדר? שווה לך הדבר הזה, אוקיי? כמה שר תלמד, תתעד את מה שאתה עושה במפגשים, ותשאל את עצמך, לא איך אני מעביר את המפגשים לערכה, אלא מה אני עושה במפגשים, שזה יכול להיות אחד להורים, קל לבצע, ולהורה ולילד להרגיש תחושת הצלחה, משחק שהצלחנו, פאזל, גמרתי להרכיב אותו. תן לך שלילד בן 4 יתנו עכשיו פאזל של, לא יודעת מה, 2,000 חלקים, אז גם אם הוא ימחר בזול, אבל הילד לא חווה הצלחה בהרכבת הפאזל, אבל כשלגיל שלו מתאימים פאזל סתם, אני אומר של 4 חלקים, הצלחתי, אז גם ההורי והילד רוצים לחוות מה שנקרא מושג הזה הצלחה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
כן.
אז אתה לוקח את המרכיבים, שואל מה מתוכם יכול לעבוד מעגל סגור. מעגל סגור זה במובן זה שלא סתם בוא נלמד סי, בוא נלמד דו, זהו שלושה פרקים. תחשוב, סוג של צעד משל עצמו, האם רק פיתוח חוש הקצב, האם רק זיהוי תווים באמצעות הקלפים, ולנגן שיר אחד או שניים, שלושה, למה 20 שירים? גם הורה שאם לא ניגענו 20 שירים, אז לא ניצלתי את מה שקניתי. תחשוב על משהו בסיסי, ללמד אותם את התווים, נניח לזהות תווים באמצעות הקלפים, אוקיי? ואז ללמד אותם לנגן, שהם מנגנים שלושה שירים לזה, לא בכך, אתה יודע מה, לא ממציאים מילים, לא ממציאים מנגינות, יכול שזה מוצר המשכי?
אוקיי, פה אני חייב להגיד שזה הרגיש לי כבר קטן מדי, כאילו שזה גם לא מספק את מה...
לא, אני לא המתודולוגיה, אז אני סתם נותנת דוגמה, אבל אני אומרת, אתה איש מקצוע, אתה חייב שיצא פה מוצר שהוא לא חפלאפ, הוא לא חפלאפ. אבל אני אגיד לך משהו לפני סיום. לוקח לנו זמן כבעלי עסקים ללמוד לייצר מוצרים טובים, אבל נקודתיים. למה אני מתכוונת? כשיצאתי בזמנו עם המחזור הראשון שלי של הקורס לכתוב כדי למכור, שזה קורס לכתיבה שיווקית, אני אמרתי לעצמי, בעל עסק, הוא צריך כתיבה שיווקית גם דף מחירה. אבל אנשים גם כותבים בפייסבוק, נכון? צריך גם פוסטים. אבל רגע, אנשים גם כותבים אימיילים, צריך גם אימיילים. אבל אנשים כותבים גם זה. ומתוך רצון אמיתי לתת את כל מה שהבן אדם צריך בכתיבה שיווקית, יצרתי קורס שאנשים קרסו בו, לא עמדו בו. זה היה too much. זה היה too much. עכשיו, בריאה שלי, בדיוק כמו שבריאה שלך המוזיקאי, רגע, מה? אם הוא לא ילמד C, אז הוא לא ילמד דו, אוקיי. ובריאה שלי, רגע, מה? איך אני אפשר ללמוד כתיבה שיווקית, אם אני לא ילמד אותם לכתוב פוסטים? אבל מהפידבק מהשטח הרגשתי שזה כאילו אחד, אנשים באמצע כבר זהו, פרשו, תודעתית, גם אם לא, הם לא פרשו פיזית או משהו, אבל תודעתית זה הם כבר לא שם ולא מיישמים. לקח לי זמן ללמוד, איך אני מייצרת קורס שהוא נקודתית נניח דפי מכירה, או נקודתית פרוצים לפייסבוק, שהוא, אני קורא לזה מעגל סגור, הוא מעגל סגור שעומד בפני עצמו, בעל ערך, כי מוצר קטן זה לא אומר חפריות, אבל עומד בפני עצמו, אבל הוא מעגל סגור קטן, הוא לא היקום כולו. ואז, כמובן, אמת בפרסום, זה מה שלומדים בקורס סיבה שיווקית, אני אחזל, אני תמיד אציין, לא לומדים פוסטים בפייסבוק, זה מה שלומדים באו. עכשיו, זה המון ניסיון, התנסות, לפתח מוצרים קטנים. רוב אלה שמייצרים מוצרים דיגיטליים, נניח אני אכניס את זה לז'אנר של המוצרים הדיגיטליים מערכה, במובן המהותי של זה, אבל הרוב נופלים במקום שמייצרים מוצר גדול מדי. מקיף מדי. התהליך שלהם, מתוך כוונות טובות.
כשאני מדריך עסקים אחרים, אני מנטור בריסטר, ומדריך עסקים אחרים, אני יכול לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כשזה קורה לאחרים, אתה נראה צריך לעבור גם את הדרך.
ברור. ולכן אני אומרת,
זה אחרי שצמצמתי, כן?
זה
אחרי שצמצמתי.
יפה. אז אני אתן לך טיפ לסיום לצמצום. הצמצום הוא לא לומדים עטפה ואחרי זה פורשים. הצמצום הוא לא בכמותית. הצמצום הוא אזור, או איזה אזור סגור, כמו שאני נלך בלכתוב בקורס, לכתוב כדי למכור, אמרתי, אוקיי, רוזין, כל מה שקשור לכתיבה למדיה חברתית, זה לא יהיה בקורס הזה. אגב, ואחרי זה, אנשים היה להם הרבה יותר קל, דווקא עם המקום הקטן, אחד, כי הם גם חוו בו יותר היכולת ליישם ולהצליח, מאשר הדבר הגדול.
כן.
אז כשאני אומרת מוצר קטן, זה לא קטן במובן של בעל פחות ערך. הכוונה מעגל סגור יותר קטן.
יכול להיות שזה מוצר שמלמד את שבעת התווים, ובכל תו שזה לומדים שיר אחד.
מדהים, מדהים.
או שיש שם...
מדהים, מדהים.
או, ופה תגידי לי זה או זה, או שיש שלושה שירים, והמטרה בקורס, כאילו אתה משמיע לילד, והילד בוחר...
לא, מדהים מה שאמרת הראשון.
אז לא, הראשון.
לומדים את כולם התווים, בדרך.
מעולה.
סליחה, קטעתי אותך.
אז כאילו לבדוק עם ההורים, נגיד, אני יודע שכשאני נותן בחירה לילדים בחוגים, הם תמיד יבחרו את השיר יונתן הקטן. לא משנה מה, איזה שירים למדנו, בסוף יבחרו לנגן את יונתן הקטן, זה שיר שמאוד אוהבים.
אוקיי.
אז כאילו שני שירים שהילדים הכי אוהבים, ועם זה ללכת.
מצוין. אז הנה, במעגל הסגור שלך, בעיני זה רעיון מעולה, זה לומדים שבעה תווים, ואז לומדים, מה אמרת את זה קודם? אמרת את זה דווקא מאוד מוסך, לומדים את התווים.
בכל כך לומדים שיר אחד חדש.
יפה, מצוין, לומדים את שבעת התווים, בדרך יצירתית ומעניינת שמותאמת לגיל של הילד, בדרך של הפעלה וקלפים, לומדים לכל תו שיר חדש, לומדים לנגן אותו, נניח או לזהות אותו, שבעה שירים מעולה, ו... תוך כל זה תהליך, גם מפתח חוש שמיעה מוזיקלית, גם מפתח חוש קצב, גם מפתח אוזן, גם, הנה, יש לך את המעגל הסגור שלך. עכשיו שאתה יודע מה המוצא, על בסיס זה אתה מייצר אותו.
כן, ואז אני גם יכול ליצור מבנה ממש מגניב לכל מפגש של הורה וילד, להסביר לו, מדהים.
זה שבעה פרקים, דו, רה, מי, זה מגניב.
כן.
זה מגניב, נכון? תן לזה שמות יצירתיים, דו הדוב, סתם אני איזה, רי הרגזן, סתם אני, בסדר? או לפי הצבע, אתה יודע, הנה יש לך את ההרצאה המדהימה, בנויה, מהודקת, בגז.
זה שאני נותן פחות אגב, זה לא אומר שאני גם צריך לרדת, לא.
זה לא פחות.
בדיוק, זה לא פחות וזה לא אומר שאני צריך לרדת בהקשר הזה במחיר ראש כזה, כי...
לא.
אני אגיד, התהליך ייצור של הערכה הוא מאוד מאוד יקר, מאוד.
אתה לא יורד מהזה, זה לא פחות. זה לא נקרא פחות, זה יותר מדויק.
מהמם. ואז שירים אחרים שיצרתי יכולים לשמש לי גם כי אני יכול להוציא אותם החוצה לשיווק ביוטיוב ולשים אותם חופשי.
כן.
מי שמאוד מאוד יוצא מעבר לזה, יש לו ביוטיוב עוד שירי.
מעולה. לסיום מילה אחת להגיד לך. מה זה המושג הזה? בדף המחירה אתם תקבלו 25 מצאי שירים. מי עוד חוץ ממוצרט ואתה מכירים את המושג הזה מצאי שירים? תהיה מוקפד, תקשיב למילים ולמשפטים שאתה משתמש בהם.
מעולה.
ותקשיב להקלטה אחר כך, יש פה מלא רעיונות שאתה יכול לעשות.
מלא. מעולה.
יפה, תראי.
המון תודה לך. אם הייתי יכול, הייתי נותן לי חיבוק, אבל אני מפחד להדביק אותך בקורונה שאין לי.
קיבלתי את החיבוק וירטואלית, הכל טוב. תודה, עידן יקירי. בהצלחה, תקשיב להקלטה, תשחזר את הדברים, יש מה לעשות, וזה יהיה להיט.
מהמם, תודה רבה.
תודה, יקירי. ביי, מנק.
ביי.